דף פ"ב עמוד א' שורה תשיעית מלמעלה. עשרה תקנות תיקן עזרה. לא יודע למה לא עשר, אבל עשרה תקנות תיקן עזרה. התורת חיים אומר שכיוון שיש לנו הרי מושג שנקרא שהיה הקש בין ביאה ראשונה לביאה שנייה, אז גם בתקנות יש לנו עשרה תקנות שתיקן יהושע, ביאה ראשונה, כניסתם לארץ. יש לנו עשרה תקנות שתיקן עזרה, ביאה שנייה, כניסה לארץ ישראל, תחילת בית שני. אומרת הגמרא, מה עם עשרה תקנות שתיקן עזרה? שקוראים במנחה בשבת, שקוראים במנחה בשבת, וקוראים בשני וחמישי, ודנים בתי דינים קבועים בעיירות בשני וחמישי, ומחפשים בחמישי בשבת, ואוכלים שום בערב שבת, ושתהי אישה משכמת ואופה ביום שישי, ושתהי אישה חוגרת בסינר משום צניעות כפי שיבואר, ושתהי אישה חופפת וטובלת, מסתרקת וטובלת. אומר רש"י במסרק, ביום טבילתה משום חציצה, הגמרא תשאל זה דאורייתא, ושיהיו אוכלים מחזרים בעיירות, ובני העירה לא יכולים לעכב עליהם ולומר להם אתם לא יכולים לעבור אצלנו, אלא רשאי רוחל להסתובב בעיירות, ותיקן טבילה לבעלי קרין. הגמרא מבררת אחד לאחד, אומרת הגמרא, התקנה הראשונה שיהיו קוראים במנחה בשבת משום יושבי קרנות. אומר רש"י, מה זה יושבי קרנות? יושבי קרנות זה יושבי חנויות. כל ימות החול הם עוסקים במסחר, ואין להם את האפשרות ואת הזמן להיכנס בשני וחמישי כדי לשמוע קריאת התורה. אז ממילא הם לא שומעים קריאת התורה, אז תקנו להם במנחה בשבת. מה? כן, אבל אחרי התקנה זה הולך ככה, והם קוראים בשני וחמישי, מביא רש"י, עוד מעט נבדוק, תקנו בגיני וקריאה יתרה, בגללם תקנו עוד קריאה נוספת. עוד אומרת הגמרא, ושיהיו קוראים בשני וחמישי עזרה תיקן. שואלת הגמרא, זה תקנת עזרה, ואז ממילא שאלתך נפלה, ועמי עיקר אהב ומתקנה, זה תקנה קדומה. דתניא, כתוב בפרשת בשלח, אחרי קריאת ים סוף, והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, דורשי רשומות מקראות אמרו, אין מים אלא תורה, שנאמר, הוי כל צמא לכו למים. ושם אנחנו יודעים שהתורה משולה למים, כיוון שהלכו שלושת ימים בלא תורה, נלאו, התעייפו. עמדו נביאים שביניהם ותקנו להם שיהיו קוראים בשבת ומפסיקים באחד בשבת, וקוראים בשני ומפסיקים בשלישי ורביעי, וקוראים בחמישי ומפסיקים ערב שבת, כדי שלא ילינו ג' ימים בלא תורה. אז הנה אני רואה שהייתה פה תקנה, ומטרת התקנה שלא ילינו בלא תורה. שלא ילינו ג' ימים בלא תורה. אז זה תקנה קדומה, הרבה לפני עזרה. וזה מיישב את דברי רש"י, שרש"י אומר ששני וחמישי, שני וחמישי היה לפני עזרה, התקנה שהוא הוסיף זה במנחה, משום יושבי קרנות. תוספות במקום מסביר, אז למה נפלו על שני וחמישי? אז בוא נעשה ראשון שני לא קוראים, שלישי קוראים, רביעי לא קוראים, חמישי קוראים, או שישי קוראים, מה? שני וחמישי. אבל ממילא אתה מפסיק ביום ראשון, אז פק אחד. אז לא אכפת לעשות, במקום שלישי רביעי נעשה ראשון שני. ממילא גם יום השוק ישתנה ליום שלישי.
מי שני עד שבת, יש לי יותר שלושה
ימים. לא, יהיה עוד הפסקה. זה תשובה אחת. תוספות יש לו עוד תשובה. אומר תוספות. ויש לומר משום דאמר במדרש, משה רבינו עליו השלום עלה בחמישי לקבל לוחות האחרונות, וירד בשני, ונתרצה לו המקום, ולפי שהיה את רצון באותה עלייה וירידה, קבעו בשני וחמישי, ולכך נמי נהגו להתענות ב' ו-ה'. רש"י תוספות מוכיח את הדברים בהרחבה, אבל העיקרון, מה שאנחנו אומרים תחנון מורחב בשני וחמישי, מה שכשגוזרים על הציבור תקנות של צום, עושים שני וחמישי, למה דווקא הימים האלה? כי זה ימים של עת רצון. אבל למה צריך לדעת שזה ימים של, שיש בהם יותר רחמים, וכיוון שיש בהם יותר רחמים, אז לכן היה מראוי לבוא ולקרוא בתורה בשני וחמישי, זה סיבת התקנה. עונה הגמרא נכון, מעיקר התקנו חד גברא תלת פסוקי. תחילת התקנה, מה שהיה מזמן הנביאים, שאדם אחד קורא שלושה פסוקים, אינמי, תלת הגברי, תלת הפסוקי, כנגד כהנים לוויים וישראלים. כל קבוצה, שלושה קבוצות, יש בעם, כהנים לוויים וישראלים, כנגד כל קבוצה מעלים אדם אחד שקורא פסוק אחד. והייתה התקנה מקדמה דנר. עת היו, בעזרה, תיקן תלת הגברי ועשרה פסוקי, כנגד עשרה בתלנים. הוא בא והוסיף לפחות עשרה פסוקים, כל עולה לפחות שלושה פלוס, והסיבה היא, משום עשרה בתלנים, אומר רש"י, בני אדם כשרים, בטלים ממלאכתם לעסוק בצורכי ציבור, ולבוא קדומים לבית הכנסת, כדי שיהיו מציעים עשרה לעת התפילה, ומתפרנסים משל ציבור. זה לא בתקנה. ודנים בחמישי, בשני ובחמישי. למה דווקא בשני וחמישי? דשריחי דעתו למקרא בספרה, יש יותר ציבור. דשריחי דעתו למקרא בספרה, כיוון שסייבי בשני וחמישי מצויים האנשים לבוא לקרוא בתורה, אז ממילא כבר תקנו שגם הבתי דינים יהיו בשני וחמישי. ושיהיו מחפשים בחמישי בשבת. תוספות במקום דן, מה שאתה אומר שיהיו דנים בשני וחמישי, ואם תאמר, והלא קודם תקנת עזרה, היו בתי דינים קבועים בכל יום. כדי אמר בכתובות, אם כן מה תיקן עזרה? וכי תיקן שלא יהיו קבועים אלא ב' וב-ה'. מה הייתה תקנת עזרה? הרי בתי דינים היה כל יום, אז הוא צמצם את הפעילות של בית דין. ואומר רבנותם שלא היו קבועים תחילה בכל יום אלא בעיר אחת. והוא תיקן בכל עיר ועיר ב' וב-ה'. בירושלים, ועיר גדולה, שם היו יושבים בתי דינים. אבל כל עיר ועיר לא היה דבר כזה. בא עזרה ותיקן לכל עיר ועיר. תוספות בכתובות אומר שהתקנה הייתה נכון. אדם שהיה רוצה בית דין היה מכנס את הבית דין בכל יום. עזרה תיקן שבאופן קבוע, בשני וחמישי, בית דין מעצמם יושבים כדי למנוע את אותם אנשים שרוצים בית דין, אבל אין לו כוח לתרוח, לכנס את הדיילים. כל שני וחמישי הם חייבים לשבת בבית הדין, שיהיו מזומנים לציבור. כן, אבל לכאורה הרי לפני עזרה גם היו פה יהודים. ועלייה שהתווספה עם עזרה. ואני מניח שעזרה כעזרה תיקן תקנה לדורות, הוא ראה את העתיד, הוא לא הצטמצם רק בפעילות היומיומית. מה, שני וחמישי? ודאי, בתי דינים כמה נמצאים? ושיהיו מחפשים, אבל לא כתוב כמה זמן בשני וחמישי. ושיהיו מחפשים בחמישי בשבת. למה? משום כבוד שבת, כיוון שאם היו משאירים את הכביסה ליום שישי, ויום שישי הרי עסוקים בהכנת צורכי השבת, אז עלול להיווצר מצב שאדם ייכנס לשבת כשהבגדים שלו מטונפים. אז עזרה תיקן תקנה שחייבים לכבס את הבגדים לכבוד השבת ביום חמישי. מה השאלה? מי כיבס את הבגדים משבת שעברה? מה זה נוגע לבית דין? ושיהיו אוכלים שום בערב שבת משום עונה. ושיהיו אוכלים שום בערב שבת משום עונה. דכתיב אשר פריו ייתן ביתו ואמר רב יהודה ויתן מר רב נחמן ויתן מר רב כהנא ויתן מר רב יוחנן והמשמש מיטתו מצוות עונה מערב שבת לערב שבת. יש פה הרחבה של הדברים בים של שלמה, והגמרא מבארת, תנו רבנן, שלושה, חמישה דברים נאמרו בשום: מסביע ומשכין, מחמם את הגוף, ומצעיל פנים, גורם לאדם צהלה בפניו, ומרבה הזרע, והורה קינים שבבני מאיים. ויש אומרים, מכניס אהבה ומוציא את הקנאה. מכיוון שכשאדם יש לו שמחת הלב על פי רוב, כשטוב לבן אדם אז הוא פחות מקנה. בדרך כלל אדם ממורמר זה האדם שמקנה באחרים, שגורם לו, הוא רואה אצל השני, הוא שוכח את עצמו, אבל כשטוב לאדם בתוך עצמו, אז מלא מוציא את הקנאה. ושתהי אישה משכמת ואופה. למה אישה צריכה ביום שישי לקום מוקדם? כדי שתהיה פת מצויה לעניים, כי אם אני יבוא יחבר על הפתחים, אז אם הוא יבוא בבוקר, הוא מוטרד, הוא צריך להכין הכנות לשבת, מה היא תוכל לתת לו? קמח, קמח, תיתן לו בצק, אבל אין לו כסף לתנור. אז ממילא אישה הייתה קמה מוקדם ביום שישי, הופעה מבעוד בוקר, וממילא כשעניים מצויים, באים כבר יש לה מה לתת לו לאכול. ושתהי אישה חוגרת בסינר משום צניעותה, למה? להתרחק מן העבירה, יש ירושלמי משום מעשה שהיה. ושתהי אישה חופפת וטובלת. תופות מיד מזכיר רק שאומר רבינותם שלא תיקן חפיפה אלא בראש. אבל בשאר הגוף שייך לשון הדחה, לא לשון חפיפה. ויש נידון בבית קמתיה, אבל בעיקרון אנחנו מדברים על חפיפת הראש. שואלת הגמרא, דאורייתא היא, אישה חופפת וטובלת. בזמן שהיא טובלת, היא צריכה קודם לחפוף. שואלת הגמרא, דאורייתא היא, הרי זה דין דאורייתא דתניא, ורחץ את בשרו במים, שלא יהיה דבר חוצץ בין בשרו למים. אז התורה אמרה שצריך שהמים ייגעו בבשר, ואם יש שם איזה לכלוך, אז המים לא נוגעים בבשר. ומה שכתוב בפסוק, את, זה בא לרבות את בשרו, את הטבל יסרו, מים יהיו שיער. אז הנה מדאורייתא נאסרה החציצה בשיער. אז מה הייתה לתקנת עזרה? אמרי דאורייתא ליוני דילמה מיכתא, מדאורייתא אדם צריך, אישה צריכה לעיין שבשיער אין קשרים. הנה מי מעוף מידי, אין שם לכלוך משום חציצה. אתה יוך, בבית המודבט, בא עזרה, תיקן חפיפה דהיינו על ידי מסרק, וזה הרחקה. עוד תקנה כדי שלא יהיה שום תקלה בתבילתה. ושיהיו אוכלים מחזרים בעיירות משום תכשיטי נשים כדי שלא יתגנו על בעליהם. אסור לבני העיר לעכב את הרוכלים מלהסתובב אצלהם בעיר. ולמה? כי הסיבה שתקנו זה תקנה מיוחדת של עזרה, שלאישה יהיה צורכי נשים על מנת שהיא תוכל להיות נאה בעיני בעלה. ותיקן תבילה לבעלי קריין. שואלת הגמרא, זה תקנת עזרה שבעל קרי צריך תבילה? דאורייתא הוא, דכתיב, איש כי תצא ממנו שכבת זרע, ורחץ במים את כל בשרו. אז הנה התורה כבר אמרה שצריך לבוא ולרחוץ במים. עונה הגמרא, נכון, דאורייתא הוא לתרומה וקודשים. מדאורייתא, מה שבעל קרי מפריע לנו זה תומת של תבול יום, דהיינו הוא לא יכול עד הערב שמש לבוא ולאכול בתרומה, להתעסק בקודשים. אבל לעניין דברי תורה זה לא מפריע היה שבעל קרי ילמד תורה. אתה הוא עזרה, תיקן אפילו לדברי תורה שלא ישנה אדם עד שיתבול. אומר תוספות למייסר על סמך הגמרא בברכות דף כ"ב, לא קיים אל הנחי אלא כרבי יהודה בן בתירא דאמר דברי תורה הם מקבלים טומאה. ותוספות בשורה הרביעית שואל, ואם תאמר היכי אל עם רבי יהודה לבטל תקנת עזרה, עם כל הכבוד והערכה לרבי יהודה בן בתירא שחי כ-400-500 שנה לאחריו, איך אתה יכול לבוא ולתקן תקנה כזו? אומר תוספות, ויש לומר דילמה סבר דלא תיקן עזרה דבר זה, לשיטתו לא היה כזו קבלה. הנה מי התנה עזרה שכל מי שרוצה לבטל יבטל, זה בכלל גב למותר. הנה מי לא פשט איסורו בורב ישראל, ואז אפשר לבוא ולתקן. תשע תשע קבין הגמר לא דנה בזה, הגמר לא נכנסת עכשיו. לא, זה להקל, הגמר שואלת יותר חזק, זה לא מתחיל בכלל. אומרת הגמרה, עשרה דברים נאמרו בירושלים. ירושלים שונה משאר ערי ישראל. עשרה דברים. מעבר לזה שעשרה קבין של רוחמה ירדו לעולם, תשעה נפלה ירושלים. הרוב בבית וגן. אין הבית חלוט בה. אין הבית חלוט בה. הדין. אין הבית חלוט. ירושלים סמוכה שם, כן. אין הבית חלוט בה. הפשט הוא שאפילו שאנחנו יודעים שכל עיר שמוקפת חומה ממות יהושע בן נון, אומרת התורה שאם אדם מוכר בבית, הבית הזה נתפס לצמיתות לקונה. שנה ראשונה יכול המוכר לבוא ולגאול את הבית, אבל אם במשך שנה הוא לא גאל את הבית, אז הבית נחלט לטובת הקונה. אין בו את הדינים של היובל, ישובו איש אל אחוזתו. ירושלים לא ככה. ירושלים לא ככה. בירושלים זה כמו בית בבתי חצרים בעיר שאינה מוקפת חומה. אתה מוכר בית בשנת היובל חובר. כמו חז. ואינה מביאה עגלה רופה בירושלים. לא מביאים עגלה רופה אם ימצא חלל סמוך. ואינה נעשית עיר הנידחת. עיר שרוב אנשיה הותחו לעבוד עבודה זרה. שורפים את העיר, קופצים את כל שללה. אין בירושלים. ואינה מתאמה בנגעים. ממשיכים הלאה. כן? ואינה מתאמה בנגעים. ואינה מתאמה בנגעים. זאת אומרת, מה שנאמר בפרשת מצורה, נגעי בתים, לא קשור לירושלים. גם אם מוצאים נגע, זה לא מתאמה. אין נגעים. והם מוצאים בזיזים וגזוסטרות. לא מוצאים בירושלים. לא קורות ולא מרפסות. ואין עושים בהשפטות. חיריה לא מקימים בירושלים. ואין עושים בכבשונות. לא היה ליד הכותל. ואין עושים בכבשונות.
לא מהיהודים
ולא מערבים. ואין עושים בכבשונות. מפרפות של סיד. שאיפה ששם היו עושים את הגדרות של חרס, לא בירושלים. ואין עושים בגינות ופרדסות. חוץ מגינות ורדין שהיו ממות נביאים הראשונים, אותה גינת ורדין, כך היה השם שלה, ושם היו מגדלים את הסממנים לקטורת, וזה כן. לא עושים פרדס בירושלים, לא בננות ולא תפוזים ולא שקוליות. ואין מגדלים בתרנגולים. לא מגדלים בירושלים תרנגול.
מעלים בירושלים.
אבל לא מגדלים בירושלים תרנגולים. ואין מלינים בה את המת. מסבירה הגמרא אחד לאחד. אין הבית חלוט בה. אין הבית חלוט בה. בעיקרון ירושלים זה ירושלים שתוך החומה. ירושלים זה המקום שבו ניתן לאכול קודשים קלים. אבל כידוע אפשר להרחיב את ירושלים, כמו שאת המקדש יש רק סדר, איך עושים את זה? פקים בחצרצרות וכולי, יש טקס שלם, אבל את ירושלים אפשר להרחיב לפי הצרכים שיהיו בירושלים. אז זה כתוב, אין הבית חלוט בדחתי וקם הבית אשר לא חומה לצמיתות לקונה אותו לדורותיו. וכסבר לו נתחלקה ירושלים לשבטים. התנא שלנו שאומר עשרה דברים נאמרו בירושלים, סבור שירושלים לא נתחלקה לשבטים. דהיינו, ישנה מחלוקת גדולה האם ירושלים שייכת לשבט בנימין ולשבט יהודה, ויש לנו רק את החלק של מקום המקדש ששם היה שייך לכלל ישראל, שכולם דוד אסף מכולם כסף כדי לקנות את זה מהיבוסי לצורך מקום המקדש, או שמה למעשה ירושלים לא נתחלקה לשבטים, כמה נידונים איך זה היה, האם זה היה בחלקו של בנימין ויהודה ומכרו את זה לישראל, וישראל נתנו להם מקום אחר בארץ שורה תחתונה, מחלוקת גדולה בגמרא ביומא בדף י"ב. התנא שלנו סבור ירושלים לא נתחלקה לשבטים. ממילא, בירושלים אין מצב שיש אחוזה. אי אפשר לקנות קרקע, יש קרקע מנהל. אתה יכול להחזיק בית, העצים שלך, האבנים שלך, אבל הקרקע לא שייכת לך. ואם התורה באה ואומרת, כשהתורה מחדשת את המושג שנקרא בית בבתי הרי חומה, אומרת התורה את ההגדרה וכמה בית אשר לא חומה לצמיתות, לקונה, אבל בירושלים אין קונה ומוכר. זה לא שייך הקרקע. ומכיוון שאין לנו קניין בקרקע, אז אי אפשר לקנות את זה לדורותיו. ומכיוון שכן, אז לא שייך פרשה שנקראת בית מוחלט. ואינה מביאה עגלה ערופה תכתיב כי ימצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה. אבל מה מדברים? על מקום שיש בו ירושה. וירושלים לא נתחלקה לשבטים, אין בה ירושה. וכפי שבעזרת השם עוד נלמד, כפי שמודדים את העיר הקרובה אל החלל, יש כל מיני תנאים מה זה עיר. אז יש מקומות שעוברים אותם ומתחינתנו זה לא עיר. אז גם פה יהיה את אותה בחינה, זה לא עיר. ואינה נעשית עיר הנידחת. דכתיב עריך. כשהתורה אומרת על עיר הנידחת, אז התורה אומרת כי תשמע באחת עריך, אשר השם אלוקיך נותן לך. וירושלים לא נתחלקה לשבטים. כן, לא קיים. כן. אלא עיר הקרובה, אין לה בחינה של עיר ליחס כזה. ואינה מתאמה בנגעים, דכתיב, ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם. ירושלים לא נתחלקה לשבטים, אז זה לא ארץ אחוזתכם. ואין מוציאים בזיזין וגזוסטראות מפני אוהל הטומאה ומשום דלולית זקו עולי רגלים. כיוון שבירושלים מסתובב המון קודשים קלים, יש הרבה טהרות בירושלים, כל מי שיש לו קורבן, שלמים, תודה, בכור, מאפר, כל זה עולים לירושלים, האפר שני. אז ירושלים אנחנו צריכים שהיא תהיה נקייה מטומאה. ומכיוון שאנחנו רוצים שהיא תהיה נקייה מטומאה, אז אנחנו עושים כל דבר שאם חס ושלום גם יש טומאה בירושלים, לא יתמי אחרים. אז מרפסות, זיזים, זיזים לא היו מוצאים גם בגלל שזה תקלה לאלה שעולים לרגל, שעלולים להיפגע. ירושלים זה מקום שמסתובבים שם. והם עושים בהשפטות מאותו סיבה, משום שקצים. כי בהשפעה באופן נורמל מתרבים השקצים. ואז כשיש קצים, אז עלול אחרי זה להעביר תומה. יבואו בירושלים, ימות שקץ בתוך ירושלים, עלול לתמה. והם עושים בה כבשנות. למה? משום קוטרה. כי הכבשן מוציא אשן וגנאי הוא לירושלים, שחומתה תהיה מלוכלכת בפיח. אז בית חרושת לייצר כלי חרס לא עושים בירושלים. אפילו שזה דבר הנצרך מאוד בירושלים. כי בירושלים בגלל הקודשים, וכיוון שיש הרי בעיה גדולה, אם אתה מבשל בכלי קודשים, עכשיו נבלע אוכל בתוך הכלי, זה נותר. בדרך כלל באופן נורמל ענייני קורבנות היו משתמשים בחד פעמי. מהו חד פעמי? כלי חרס. זה היה ביטוי לחד פעמי בזמנם. אז היה, זה הדגש, זה לא סתם שמספרים שלא, אז שלא יעשו, אז אין מפעל לכלי חרס. לא, היסוד הוא שירושלים הייתה זקוקה לכלי חרס, ומכרו בלי סוף גדרות בירושלים, אבל את הכבשן לא עשו בירושלים מפני קוטרה. ואין עושים בגינות ופרדסים משום סירחה, כי איפה שיש גינה, אז א' צריך לנקש את העשבים הרעים, ואת זה זורקים מחוץ לגינה, זה נרכב ועושה ריח רע. דבר נוסף, איפה שיש גינות, כפי שמזכיר רש"י, אז צריך לזבל את הגינה. לזבל את הגינה זה גם סירחון. וירושלים זה מקום שמריחים ריח קטורת, מקום משובח, מקום מעודן. אז לא עושים גינות ופרדפים. ואין מגדלים בתרנגולים משום קודשים. לא מגדלים תרנגולים שוב, כי התרנגול מנקר באשפה, שם יש, אמרנו, חשש של שקצים, הוא עלול להביא במקורו עצם קדשה, ואחרי זה לגרום לנו תומה בבית. אין מקום, לא כמו חיריה, מה פה, שאנשים מייצרים זבל, זה דבר עובדתי. אבל את המקום איסוף ההשפטות היו עושים מחוץ לירושלים. גם היום. גם מחר. בכל אופן, הדבר אחד ברור, כל הזמן. ואין מלינים באמת. למה לא מלינים בית בירושלים? אז הגמרא אומרת גמרא, מסורת בידינו. אין לנו טעם. אבל בירושלים לא מלינים מת. למעשה, על פי הזוהר, בכל ארץ ישראל לא מלינים מתים. לא יודעים בירושלים. נכון שנהגים לומר מנהג ירושלים, אבל על פי הזוהר, הזוהר אומר שלמה לא עושים, למה לא מלינים מת? כי זה לא רוצים להשרות תומה בירושלים. מת זה תומה חמורה. הוא סומך על הפסוק, כתוב על הפסוק, ואדם בזיו בל ילין, כבהמות נדמו. אז אדם בזיו, וכיוון שאדם יש לו זיו משלו, אז אנחנו לא רוצים, אומרת, בל ילין, למה? בעיקר בל ילין, כי מה יקרה? אם הוא ילין, אז התוצאה כבהמות נדמו. ככה הזוהר אומר בפרשת נשוא, על זה סומכים. ולכן השתדלו מאוד בירושלים בפרט, ובהרבה מקומות לא היו מלינים. כמובן שיש לפעמים צרכים מסוימים, אבל בעיקרון יש מושג מפני כבודו של מת. הסטייפלר נפטר ביום שישי וקברו אותו ביום ראשון. יש מושג כזה, הוא נפטר באב, לא רצו בריסקרוב, יש דברים כאלה. אבל ברמה העקרונית זה צער גדול למת, וכך אמר רב צבי פסח פרנק, שאם אדם היה יודע כמה צער יש לנשמה בשלב הזה עד שבא למנוחת הנפש, הזמן שהיא מנותקת מהגוף אבל היא עדיין לא בקבורה. אז אדם היה יושב ליד הקבר ורוצה כדי שהוא ימות, הוא ייפול ישר ויקבר, שלא יהיה לו את הצער הגדול הזה. ולכן אין מלינים את המת. לא, בירושלים מקפידים הרבה יותר מזה. לכן אומר, בירושלים, יפה, לא בירושלים. קודם כל נכון. אבל דבר שני, בירושלים, בין הרגע של הפטירה לרגע של הלוויה, על פי רוב, אם זה לא, המשפחה לא מעכבת, מדובר בשעות ספורות. 3 שעות, 4 שעות, זה כבר אחרי קבורה. אפילו אני יודע שיש מקומות הרבה שמקפידים, אפילו לא לטייל הרבה עם המת. לא עוצרים, לא עושים איתו סיבובים. יוצאים מהבית נפת, ישר לקבורה, אחרי זה עושים דיבורים. ממש משתדלים לא לעכב את הקבורה, כפשוטו. יש כאלה שעושים את הטקס אחרי זה. ספדים לא עושים מה שהמשפחה לא יוצאת בירושלים. המשפחה לא יוצאת עם המת בירושלים. כל הצאצאים. אחרי אומר, אז יש כבודו של מת, יש דברים שנצרכים, אבל אין לכם עמי, אין לכם עמי. אין מתים בירושלים ימי שישי. לא היה דבר כזה מאז שהיה ירושלים. אין דבר כזה. בלילה לא מתים. אין מלינים בירושלים. עוד אומרת הגמרא, שהרבה שהקפידו בלילה להיות בירושלים בגלל זה ערב שבת. אין מגדלים חזירים. איך? אסור לקבור בשבת. אסור. לא מלינים בירושלים. לא מתים בירושלים. מוציאים מחוץ לירושלים. הם מגדלים חזירים בכל מקום. הם מגדלים חזירים. תמיד אנחנו מדברים בבחינת האפשרויות. אם בן אדם מת בירושלים, בשתיים לפנות בוקר לא עושים לוויה. יש דברים שאפשר, מה שאי אפשר לא עושים. אם יש שלג, 1.5 מטר לא יגברו. אם יש הפגזות, לא קוברים. מה שאפשר עושים, זה הכוונה, אין מלינים. עד כמה שאפשר, משתדלים לעשות את הכל באותו יום. אין מגדלים חזירים בכל מקום, תנו רבנן. כשצרו בית חשמונאי זה על זה, היה הורקנוס מבפנים, אריסטובולוס מבחוץ. על אף שאתה צודק. למה? הפוך אתה זוכר? בבית עמוד בית, שירה הראשונה מהרחבות למטה. יש רב קיבי איגר פה וגיליון אשף, שרב קיבי איגר מביא שתי מקורות אחרים שכתוב הפוך, שהיה הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. אחד מהגמרות שטוענים הרבה לימוד, אנחנו לא מתעכבים, זה צריך שיעור, אבל יש בזה מהלך שלם. ובכל יום היו משלשלים להם בקופה דינרים והיו מעלים להם תמידים. צריך לזכור שמי שנמצא בפנים ומי שנמצא מבחוץ, מדובר הכל על עם ישראל. לדאוג שיש שני תמידים כהלכתם, זה לא ציווי רק על אלה שבפנים, זה גם ציווי על אלה שבחוץ. מה שמשלשלים להם דינרים, זה בגלל שאנחנו צריכים להביא את השני תמידים מקופה של ציבור, מהלשכה, מה שתרמו את הלשכה. אז חייבים, חייבים, טכנית, לשלשל להם דינרים על מנת שיקנו בכספי ציבור, על מנת שזה יועיל לציבור. היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחוכמה יוונית, שזה בפני עצמו לגדול שלם, מהי החוכמה היוונית? מהי חוכמה יוונית? אלמלא דה מסתפין, אבל זה צריך שיעור, זה לא לרגל אחת. אז היינו אומרים גדר קצת שונה בחוכמה היוונית. היינו מערבבים את זה קצת עם תרבות יוון. אמרו להם, כנראה אבל שהזקן הזה מבפנים היה אוהד הקבוצה שבחוץ. אמר להם, כל זמן שהוא עסוקים בעבודה הם נמסרים בידיכם. כל זמן שהם עוסקים במעשי הקורבנות, אין מצב שהם יפלו. למחר, שלשלו דינרים בקופה ועלו להם חזיר. עוד נידון שמדבר על זה הבנו ידע, יכלו לעלות להם במקום כבש חמור. למה חזיר? מה העניין בחזיר? כיוון שהגיע לחצי החומה נעת ציפורנב בחומה, רשי אומר, כמו הדרך הנורמל, שגוררים אותו, ונזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה, כי מקובל בחזל, שגודלה של ארץ ישראל זה 400 על 400 פרסה, דהיינו נזדעזע ארץ ישראל, וכתוצאה מזה באותה שעה אמרו, ארור האיש אשר יגדל חזירים, פלא רב, אבל עוד פעם זה צריך הסבר, בגלל מעשה שהיה, ארור האיש שמגדל חזירים, וארור האדם שלמד את בנו חוכמה יוונית. ועל אותה שעה שנינו, על זמן המצור, מעשה שבה עומר, שהייתה עומר היו מביאים סמוך לירושלים כדי להתיר את התבואה החדשה, אבל כיוון שהיה מצור, אז מלא לא היה גידולים סביבות ירושלים. מגינות הצריפים, שזה מקום רחוק מירושלים, ושתי הלחם מביקת אין סוחר, שתי הלחם בחג השבועות, המטיר של החדש במקדש, גם את זה הביאו ממקום רחוק מאין סוחר. אנחנו לא מעכבים, לאחר משתדלים בקצרה, אבל תוספות מאיר, לא יגדל אדם חזירין, ואם תאמר, תיפוק לידע, אסור לעשות סחורה בכל דבר תמה, כדתנן במסכת שביעית אין עושים סחורה בנבלות וטרפות. לא מתעסקים עם דבר תמה. אך תוספות מביא ארבע שורות מלמטה ותירץ רבינו תם, דהיינו דווקא בדבר העומד לאכילה. אבל אם מגדלן למשוח אורות בשומנם, או למוכרן לישראל שימשך בהם שרי, וכל חלב מותר למכול איך הדלוקאי לאכילה, ובירושלמי נמי יפרש בה איפירקה דפוסים וחמורים שרי לעשות בהם סחורה משום זה סתמן למלאכה. ומכאן יש הרבה נידון, אדם שיש לו פועלים נוחרים, אם הוא יכול להכיל אותם בדבר שאסור באכילה, או להביא להם חזיר וכדומה, מה הגדרים שבו. כמו כן, ואסור לאדם שילמד את בנו חוכמה יוונית, אומר תופות, הרי אנחנו יודעים שזה גזרה מוקדמת, בפולמוס של טיטוס, בזמן בית שני, כבר גזרו בזמן המצור, וטיטוס היה בשעת החורבן, ומלכות חשמונה היא קדמה הרבה. אז זה משהו, מה קודם? למה? לא, טיטוס. אומר תופות ויש לומר דמעיקר הגזנו ולא קיבלו מן היו. הנה מי אבבי למיקם בארור, וזה תוספת. והתוספת היה להעמיד את זה באמת בכללה. אומרת הגמרא, וחוכמה יוונית מי אסירה? ותניא אמר רבי, בארץ ישראל לשון סורסי למה? למה לשמש בלשון נלעג? או לשון הקודש או לשון יוונית, לשון צח. ואמר רבי יוסי, בבבל לשון ארמי למה? או לשון הקודש או לשון פרסי. הנה אתה רואה שהיו מדברים בלשון יוונית. עונה הגמרא, אמרו בני הישיבה, לשון יווני לחוד, מותר להשתמש, אבל חוכמה יוונית לחוד, והחוכמה היוונית את זה אסרו. רש"י אומר, חוכמה יוונית, בני פלטינה קרובים למלכות, בני העיר מספרים בה, וזה אסרו. שואלת הגמרא, זה חוכמה יוונית מי אסירה? ואמר רב יהודה, אמר שמואל משום רב שמואל בן גמליאל, שאמר על עצמו את הפסוק באיכה, איני עוללה לנפשי מכל בנות עירי, אני צריך להצטער על החורבן יותר משאר כל המשפחות. ולמה? 1,000 ילדים בחורים היו בבית אבא, 500 מהם למדו תורה, 500 למדו חוכמה יוונית, ולא נשתער מהם אלא אני כאן ובן אחי אבא באסיה. הנה אתה רואה שבבית הנשיא למדו חוכמה יוונית, כנראה שזה היה מותר. אמרי, ענו בני ישיבה, שאני בית רבן גמליאל שהיו קרובים למלכות, אז הם היו זקוקים לזה, לטובת הנשיאות, ולכן להם התירו את הדבר. וכדתני המספר קומי הרי זה מדרכי האמורי. קומי יש כמה לשונות, איך זה? פשטות מקובל זה שעושה קרחת מקדימה וקוקו מאחור. אחרי זה היו מגלחים את זה לכבוד עבודה זרה, יש אומרים שהיו מגלחים מעל האוזן, זה נקרא מגדל קומי. אבטון מוסבר האובן, התירו לו לספר קומי. למה? כמו שאנחנו יודעים שהוא הלך לדבר אצל השלטון, ובגלל שהוא חשבו שהוא גוי, אז קיבלו אותו מפני שהוא קרוב למלכות. של בן רבן גמליאל התירו להם לספר בחומה יוונית מפני שקרובים למלכות, אז היה צורך. ישות הריבש בסימן ממהי בהרחבה, מה זה היה חוכמה יוונית? לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלאות, תנו רבנן. לא יגדל אדם את הכלב אלא אם כן קשור בשלשלת. אבל מגדל הוא בעיר הסמוכה לספר, כי במקום הגבול הכלב הוא חשוב מאוד, הוא מטריע אם באים אויבים, אז הוא נובח ואז יודעים לקום בפניהם. לכן שם מותר לגדל, וכושרו ביום ומתירו בלילה. תניא רב לזר הגדול אומר, רבי לזר הגדול זה רב לזר בן הורקנוס, המגדל כלבים בלי שרשרת זה כמו כמגדל חזירים שצריך לנדותו. שואלת הגמרא למי נפקא מינה, וזה אומר את הגמרא למי קם עלי בארור, כדי לחייב אותו להעמיד אותו בנידוי. אמר רב יוסף ברמן יומי, אמר רב נחמן בבל, לעניין גדול כלבים כעיר הסמורה לספר דמי, דנים אותה כמו מקום של גבול, היו שם הרבה אויבים. תרגמה נהר דוי, דהיינו על מה זה דובר, על יד נהר דוי, שם באמת הותר לגדל כמו בספר שמותר בלילה להתיר אותו מהשורשרת. דריש רבדוסאי דמין בירי, כתוב לנו כשארון ברית השם היה נח בזמן שהיו עוברים ממסע למסע, ובנוחו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. רבבות מאות רבים שניים, אלפי מאות רבים שניים. ללמדך שאין שכינה שורה על ישראל פחות משני אלפים פעמיים אלף, ושני רבבות פעמיים עשרת אלפים, דהיינו ב-22 אלף איש. הרי, כפי גרסת הבח, הרי שהיו ישראל שני אלפים ושני רבבות, חפר אחת. זאת אומרת שאי אפשר להשרות שכינה בישראל. והייתה אישה מעוברת ביניהם וראויה להשלים. ונבח בכלב והפילה, נמצא זה גורם לשכינה שתסתלק מישראל. וככה גם אומרת הגמרא ביבמות בדף המחדלת על עניין של פרובו, כמה אסור להפיל, כי חב ושלום יכול להיות שזה זה שגורם להשראת השכינה בישראל. מספרת הגמרא, היית את הדעה למיפה באו ביתה, הייתה אישה שקיבלה היתר לעלות ולאפות פת באיזה בית, נבח בכלבה והכלב שלה בעל הבית נבח עליה. אמר לה מראה, אמר לה בעל הבית, לא תספי מיני, אל תפחדי ממנו, שוקלי ניבה, יש לו שיניים חדות ואת השיניים האלה הורידו לו, אין לך מה לחשוש ממנו, הוא לא נושך קוראים לזה. אמרה לי, שקי לי תיבוטח ושדי אחי, זריקח את הטובה שלך וזרוק על הקוצים. זה ביטוי שהעולם אומר, באת באיחור. למה? כבר נד ולד, כבר נע ולד עקר ממקומו, דהיינו הפיל המחמת אותו כלב. מה השאלות? מה רצית על הכלב? שרשרת, הכל ירד. ירד. למה לא? זה לא קשור אבל להשראת השכינה, שם דובר על הסחרים. למה היום מגדלים כלבים? עם מי הם מתייעצים? עם מי הם מתייעצים? וכמה פעמים כבר מצאנו שכלב הוא באמת רוצח? רוצח, כלב זה רוצח. מה? שמש מור. לא, זה ניסיון. השראת השכינה זה ב-22 אלף. אז מה היה קורה אם היה 22 אלף פחות אחד? חפר בעם ישראל. תיאורטית, אם יש 22 פחות אחד, זה הכוונה. כי העיקרון הרי לומדים משבט לוי. שבט לוי שמנו אותם היו 22 אלף. מזה למדו. אין פורסים נשובים ליונים. שואלת הגמרא, ומאז להיקו להי, באמת היונים הולכים כל כך הרבה? ואתנן מחיקים את השובח מן העיר 50 אמה? אז הנה מספיק 50 אמה שהם כבר לא עוברים יותר ולא אוכלים מהתבועה. ואתה מדבר איתי על 30 ריס, 4 פרסה, 20 באזור 8,000 אמר, 4 קילומטר. אמר רבי ימי שעת שייטי טובה, ודאי, ציפורים מתופפות, שתות הרבה יותר. קרסיו ב-50 אמה מעליה. הם אוכלים ב-50 אמה הראשונים ומתמלאים, אז אין לנו חשש שיותר מאוחר משם הם יאכלו. ומי שעת 30 ריס ותולו, ועתניה ביישוב אפילו 100 מי לא יפרוס, כי הרי הם כן שתות יותר. עונה הגמרא, רב יוסף אמר ביישוב קרמים. הכוונה היא שכשיש קרמים בדרך, אז הם נחים בקרם וממשיכים הלאה, אז הם יכולים לנסוע אפילו 100 מיל. רבא אמר ביישוב שובחים, כשיש שבחים בדרך, אז הם מתקדמים. שואת הגמרא, ותיפוק למישום שובחים גוף היו, אז אם ככה, טכנית, תגיד שלא יפרוס, כיוון שיש שם שובחים של אחרים, אז הוא גובל את האחרים, כי אתה אומר הרי שהסיבה היא זה משום השובחים. עונה הגמרא, אי בעתים המדובר בדעובד כוכבים, ועל אף שגזל אקום ודאי שאפור כמבואר, נלמד את זה בקוף י' ג' מסרת בבא קמא, אבל כל הסיבה שאתה לא יכול לקחת יונים זה עניין של תקנה דרבנן מפני דרכי שלום, כי ברמה העקרונית לא היה צריך להיות בעיה עם זה, כי הרי זה דבר שלא קונים אותו. לכן בעובד כוכבים שרי, והיא בעיתי מעבדי הפקר, ולכן אין לי בעיה עם השובחים של הפקר, והיא בעיתי מעבדידי, השובחים הם שלו, רק אנחנו חוששים שלא ילקדו בזה אותם של אחרים שנדים בעקבות השובחים שלו. הדרן הלך מרובה ובפיית הדשמיה, דף פי ג' עמוד ב' פרק שמיני, החובל בחברו. חייב עליו משום חמישה דברים. אדם שעושה מום בחברו חדריך לשלם לו חמישה דברים: נזק, צער, ריפוי, שבט, בושת. מבאר את המשנה. בנזק כיצד? איך עושים נזק? איך משלמים נזק? שימה את עינו, או קטע את ידו, או שיבר את רגלו, רואים אותו את הנחבל כאילו עבד נמכר בשוק, ושמין אותו, עושים שומה כמה היה יפה לפני הנזק, וכמה הוא יפה להימחר לאחר הנזק, ואת זה הוא צריך לשלם לו, כמו נמכר בעבד עברי. צער, אם כאו בשפוד או במסמר, ואפילו ציפורנו מקום שאינו עושה חבורה, עומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטו להיות מצטער. כך הגמרא תבאר, אבל לפי מה שכתוב כרגע במשנה, הפירוש הוא, באים לבן אדם ושואלים אותו, כמה אתה רוצה כסף בשביל שעשו לך קביעה באמצע היד? כמה אתה רוצה בשביל זה? באים לבן אדם שואלים אותו, כמה אתה רוצה כסף בשביל שורידו לך אוזן? ואת זה הוא צריך לשלם, והגמרא תברר, מה יש מחיר? בן אדם נותן שורידו לו איברים? נו, נדבר עוד פעם. שמה? זה לגבי הצער, אתה דן עכשיו על צער, לא על נזק. צער, כמה התשלום של הצער? המשנה אומרת כרגע זה כמה אדם מוכן לקבל בשביל שיצערו אותו, כמה כסף הוא רוצה בשביל דבר כזה. ריפוי, היכה הוא חייב לרפותו, עלה בו צמחים, הבבועות, מחמת אי, מחמת המכה, חייב, אז הוא חייב לרפות אותו. שלא מחמת המכה פטור. וגם אם הוא חייתה, ריפה, ונסתרה, חברה בחברה, וחייתה שוב, ושוב חברה, ושוב נרפאה, חייב לרפותו. חייתה כל צורכה, שזה לגמרי, ועכשיו זה נולד מדבר חדש, לא נוגע למכה, אינו חייב לרפותו. שבט, רואים אותו כאילו הוא שומר קישויים. מה פירוש? עכשיו הוא יושב בבית, הוא בזמן של החלמה, הוא לא יכול לעבוד. לפי איזה מודד מודדים? לפי שומר קישויים. אבל הוא יעלומן, אז איך אתה דן אותו לפי שומר קישויים? התשובה היא, אומרת המשנה, שכבר נתן לו דמי ידו ודמי רגלו, כיוון שהוא כבר שילם בנזק חלק מהתשלום של הנזק, על זה שהוא לא יוכל לעשות את המלאכה שהוא היה רגיל בה, אז זה כבר שולם. אז עכשיו הוא משלם לו על היעדר העבודה, אבל עכשיו מה הוא יכל לעבוד? במשהו עכשיו מסוגל לעבוד, לפי זה אני משלם לו. בושת, הכל לפי המבייש והמתבייש. בושת זה אינדיבידואלי. תלוי מי המבייש, תלוי מי המתבייש, ולפי כבודו. לפי המבייש.
רגע, אבל
מה זוגע? לא,
לפי הסובל, יש לך
סובל. זה כתוב, אז שואלים כמה אתה מוכן לקבל.
אתה.
כרגע, עד שלא נלמד. אומרת הגמרא, אתה אומר שהחובל בחברו משלם כסף. עמי, למה אתה אומר שמסתפקים בתשלום המוני? התורה אמרה, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, עין תחת עין, אמר רחמנה, אין עין ממש, הוציא לו עין, עקור לו עין. לא סל כדעתך, אין לנו הווה מינה כזאת, למה? דתניה, יכול שימה את עינו, בית דין מסמא את עינו, קטע את ידו, בית דין מקטע את ידו, שיבר את רגלו, בית דין משבר את רגלו. תלמוד לומר, מכה אדם ומכה בהמה, התורה אומרת, ולא מכה אדם ומכה בהמה, ואז מה? ישלמנה, ומכה אדם יומת, מה אני מרוויח? אז יש לנו כמה מכה, לכן אנחנו לא יכולים, תראה, במקור ב', אז הוא כותב, ואיקה כף ד', מה קרה, אין לו מקום? יש לנו כמה מכה, אז לכן הוא עוד לא יודע, כי הגמרא מיד תשאל על איזה מכה מדובר. אז כרגע יש לנו רק ידיעה, נאמר מכה באדם, נאמר מכה בבהמה, אז יש פה או הקש או גזרה שווה, פשוט יותר לומדים פה את זה בגזרה שווה, מה מכה בהמה לתשלומים? הרי זה ברור ששם יהיה נידון של תשלומים, אף מכה אדם לתשלומים, כמו שאדם שהיקה בהמה הוא משלם כסף, אז גם אדם שהיקה אדם זה מתבטא בכסף. אי, ואם נפשך לומר, אם מישהו יבוא וירצה להעיר על הלימוד שלנו ויש לו איזה פירה, הרי הוא אומר, יש לי מקור נוסף, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות. לנפש רוצח, אדם שנטל נפש, אי אתה לוקח כופר, אתה לא יכול לקחת ממון לבדות את נפשו. אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוברים. אבל כשהנידון הוא באיברים, גם באיברים שאינם חוברים, יד, רגל, השם ישמו, אבל שם אתה לוקח ממון. אז ראשית מברר את הגמרא על הלימוד, היי מכה, על איזה מכה אתה מדבר? אילה אם מכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת, מה שנאמר בסוף פרשת אמור. ומכה בהמה ישלמנה, ומכה אדם יומת, ואז אתה אומר שהאדם מכוונה לכסף, הוא בקטל הכתיב, שם מדובר על מכה אביו ואמו, שעל זה יש דין של מיטה, אז ודאי שזה לא ממון. אלא מהכה, מכה נפש בהמה ישלמנה, נפש תחת נפש. וסמיך לי, פסוק קודם, פסוק יוטט, ואיש כי ייתן מום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו. אז לומדים מכה מכה, כמו בבהמה, כך באדם. שואלת הגמרא, אליו מכה, עם כל הכבוד והערכה, איפה כתוב מכה בפסוק? ואיש כי ייתן מום באמיתו, כאשר עשה כן יעשה לו, מוזכר המילה מכה. עונה הגמרא, הכה הכה כאמרינן, לומדים את זה בגזרה שווה. ורש"י מזכיר, כמו שאנחנו רגילים להביא את הגמרא בעיר ובינון א', הוא בא הכהן ושב הכהן שנאמר בפרשת נגעים. כאן כתוב בא, פה כתוב שב, ולומדים גזירה שווה, כי העניין הוא אותו עניין, גם פה. כי ייתן מום באמיתו, העניין זה הקאה. מה הקאה אמורה בהמה לתשלומים? אף הקאה אמורה באדם לתשלומים. ובכל זאת, הרי דין זה רק בממון. אז גם פה הדין הוא בממון. שואלת הגמרא והכתיב, אבל כתוב בפסוק הקודם, פסוק י' ז', ואיש כי יקה כל נפש אדם מות יומת. ושם אין לומר שהכוונה היא באמת הרג את הנפש. כי הרי אחרי זה כתוב עין תחת עין, שן תחת שן. אז חייב להיות שמדובר על נטילת עבר. עונה הגמרא, מה שכתוב מות יומת, בממון. שואלת הגמרא, אם ימנת בממון, אימא במיטה ממש, אולי כשאדם הוריד עבר, אז לא, הורגים לו את העבר. לא פעל כדעתה, חדה, דעית כיש למכה במה ישלמנה, הבאנו הקש. ושם ראינו שזה ממון. ועוד כתיב בתרי, כתוב בפסוק כף, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. ייתן, זה לשון נתינה. נתינה זה דבר הניתן מיד ליד, ממון. ושמע מן הממון. אם כך בהכרח, אם כך אז אני לא מבין, ומה אם נפשך לומר? אז מה הברייתא אומרת? ואם יהיה לך איזה פרחה על הדבר, תוקה קשה ללתנה, כי היה קשה לתנה, מהי חזית דיילפת מכה בהמה, לילף ממכה אדם, אתה לומד ממכה בהמה. ושם זה תשלום המון, בוא נלמד ממכה אדם, ששם הוא משלם בנפש. אמרי, לא, שגם באדם החובל יארגו כמו באדם הממית. ללמוד אדם מאדם, לא מבהמה. אמרי, אנו בני הישיבה, דנים נזיקים לנזיקים. הרי אתה מדבר על נזק, אז חובל בבהמה, חובל באדם, ואין דינים נזיקים ממיתה, אבל לא לומדים נזק, חבלה באדם, ממוות של אדם. עד רבה, שהיה קשה, דנים אדם מאדם, ואין דנים אדם מבהמה. אז בוא נלמד מאדם, וכמו שאדם נאמר מיתה, זה יהיה מיתה. עונה הגמרא, היינו דקטלי, אם נפשך לומר בדיוק על זה, בא התנא ואומר שאם יש לך הערה על הלימוד של אמה, עד שאתה לומד מכה מכה מבהמה, תיפוק למאדם ובאדם מצאת מיתה ממש. הרי הוא אומר, יש דרשה אחרת. לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אשר הוא רשע למות, כי מות יומת. לנפש רוצח היא אתה לוקח כופר. אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוברים. לראשי איברים שאינם חוברים. שואלת הגמרא, והי לא תיקחו כופר... סליחה, כן. והי... והי לא תיקחו כופר לנפש רוצח למיעוט הירשי איברים ודעתה. זה מה שזה בא ללמד. הי מבעלי דאמר רחמנה לא תעביד ביתרתי. הרי אולי זה מה שהתורה בא לומר, לא תשקול מיני גם המון ותיקטלי, לא הורגים ולוקחים המון. עונה גמר, הי את הדין הזה שלא לוקחים גם וגם, כי בית דין לא דנים שני דינים, מכדי רישתו נפקה, רישה אחת אתה מחייבו, ואתה מחייבו בשתי רישויות, ואת זה אני יודע ממקום אחר. והקאטי שואל את הגמרא מבעלה את הפסוק דקאמר רחמנה, לא תשקול ממון, אל תיקח כסף מהרוצח, ותפטרי מחיוב מיתה. אז איך אפשר לדייק מהפסוק דין של חובל בחברו, הרי הפסוק נדרש לגופו, שלא לוקחים גם וגם. אם כן, אם זה היה המטרה של הפסוק רק ללמד לגופו, לכתוב רחמנה לא תיקחו כופר, לאשר הוא רשע למות, אל תוציא אותו בממון, למי שיש דין מיתה, בשביל מה התוספת בפסוק לנפש רוצח למה לי? שמע מינה, לנפש רוצח היא אתה לוקח כופר. אבל אתה לוקח כופר לראשי איברים שאינם חוזרים. אז מה המקור שלי? ממה שהתורה אומרת, לא תיקחו כופר לנפש רוצח, אבל לאיברים לוקחים. שואלת הגמרא את שאלתך, וכי מאחר דכתיב לא תיקחו כופר, מכה מכה למה לי? אז עכשיו אני לא צריך את הגזרה השווה. אז למה לא מסתפק קטן הבא לימוד שיש לו מהמכה? אמרי, אם הייתי רק לומד את הלנפש רוצח, הווה אמינא איבא אינו נייטיב ואיבא אדמה אינו נייטיב. מחלוקת בראשונה, אבל פשטות נקרא כרגע, יש לו בחירה. או שהוא יש לו אפשרות, הוא משלם כסף. ואם אין לו כסף, אז בהווה תוציאו עין. לכן, כמה שמלן מבהמה, מה מכה בהמה לתשלומים בלבד ואין מצב שיהרגו את האדם? אף מכה אדם לתשלומים בלבד ואין מצב לפגוע באיבר עצמו.